שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
עירובין י' ג' עמוד א' למעלה. אומרת הגמרא, רבי עקיבא אומר, על זה ועל זה נחלקו. כך למדנו במשנה לעיל בדף י' א' עמוד בייס. למדנו הכשר מבוי. בית שמאי אומרים לכי וקורה, בית הלל אומרים או לכי או קורה. הכשר מבוי, מבוי סתום, מבוי שגדור בשלוש בחיצות, ברוח הרביעית הוא פרוץ לרשות הרבים או לקרמליס, הדינו שאסור לטלטל באותו מבוי, עד שיעשו לו תיקון ברוח הרביעית הפרוצה. מה התיקון שצריך לעשות לאותו מבוי כדי שהוא יהיה מותר בטלטול? על כך נחלקו בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים שהתיקון צריך להיות בלחי ובקורה, שניהם יחד. בית הלל אומרים או לחי או קורה. למדנו, משום רבי שמואל אמר תלמיד אחד לפני רבי עקיבא, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על מבוי שהוא פחות מ-400, שבזה גם בית שמאי מודים לבית הלל, שהתיקון שלו מספיק שיהיה או בלחי או בקורה. על מה נחלקו בית שמאי ובית הלל? על מבוי שהוא רחב, שרוחב פתחו מ-4 ועד 10, שעל כך בית שמאי אומרים שהתיקון שלו צריך להיות בלחי ובקורה, ובית הלל אומרים שהתיקון שלו מספיק שיהיה או בלחי או בקורה. אמר לו רבי עקיבא, זה לא נכון, על זה ועל זה נחלקו. דהיינו, גם על מבוי שרוחב פתחו פחות מ-400, גם שם נחלקו בית שמאי על בית הלל וסוברים שהתיקון שלו צריך שיהיה על ידי לחי וקורה. כך למדנו במשנה לעיל בדף י' א' עמוד בייס. על כך שואלת הגמרא, רבי עקיבא היינו תנקמה? הרי גם תנקמה שאומר, הכשר מבוי, בית שמאי אומרים לחי וקורה, ובית הלל אומרים או לחי או קורה, מזה שתנקה מסותם את הדברים, משמע שגם במבוי שרוחב פתחו פחות מ-400, גם בזה נחלקו בית שמאי והם סוברים שהתיקון שלו צריך להיות על ידי לחי וקורה. אז אם כן, רבי עקיבא שאומר על זה ועל זה נחלקו, דהיינו שבית שמאי חולקים על בית הלל גם במבוי שרוחב פתחו פחות מ-400, שגם במבוי הזה סוברים בית שמאי שצריך לתקן אותו בלחי ובקורה, בעצם רבי עקיבא, זה מה שתנקמה אומר, שניהם באותה דעה שמבוי פחות מ-400, מבוי שרוחב פתחו פחות מ-400, גם על זה נחלקו בית שמאי והם סוברים שהתיקון שלו צריך להתבצע על ידי לחי וקורה. אז מה ההבדל בין רבי עקיבא לתנקמה? אומרת הגמרא, איקה בעיניו דרב אחלה ואיתימה רב יחיאל ולא ימסיימה. יש נפקמינה. תנקמה ורבי עקיבא חולקים. במה הם חולקים? הם חולקים בדינו של רב אחלה. למדנו לעיל בדף י' בייס עמוד א', שרב אחלה סובר שמבוי שרוחב פתחו פחות מ-4 טפחים הוא נידון כסתום והוא לא צריך שום תיקון. מבוי שרוחב פתחו פחות מ-4 טפחים הוא לא צריך שום תיקון, מותר לטלטל בו. בזה נחלקו תנקמה ורבי עקיבא. אחד מהם סובר כמו רב אחלה, שמבוי שרוחב פתחו פחות מ-4 טפחים אינו צריך שום תיקון, ואחד חולק על רב אחלה. מי הוא זה שחולק ומי הוא זה שמסכים? אומרת הגמרא, ולא מסיימה, אנחנו לא יודעים. לא יתבהר לנו האם תנקמה חולק, האם תנקמה מסכים, האם רבי עקיבא חולק, האם רבי עקיבא מסכים. ומה להלכה? פוסקים את רב אחלה או לא? נחלקו בזה הראשונים, הרמב״ם והרייבד. הרייבד אומר שמזה שהמשנה סתמה ולא ידוע לנו מי הוא זה שמסכים איתו, ומי הוא זה שחולק עליו, ייתכן מאוד שחכמים הם אלו שמסכימים איתו, אז צריך לפסוק הלכה כמותו. הרמב״ם חולק, הרמב״ם סובר שאין הלכה כרב אחלה, וגם במבוי שרוחב פתחו פחות מ-4 טפחים, הוא צריך תיקון. מה להלכה? השולחן ערוך בסימן שין סמך ג' סעיף חפחת מביא את שתי הדעות. מבוי שרוחב פתחו פחות מ-4 טפחים, האם הוא צריך תיקון או לא? מביא השולחן ערוך שתי דעות בעניין, אבל מבוי שרוחב פתחו פחות משלושה טפחים, ודאי שהוא נחשב כמבוי סתום, והוא לא צריך שום תיקון, כי מדין לא עבוד. הפתח של המבוי נחשב כסתום, כי אין בו אפילו שלושה טפחים. פרט נוסף, שמוסיף המשנה ברורה בסימן שין סמך ג' סעיף חופחס, שמדובר כאן במבוי כזה, שבתוך המבוי יש בו ארבעה טפחים. כי אם גם בתוך המבוי אין בו שיעור של ארבעה טפחים, אז הוא מוגדר כמוקו עם פטור. מקום שאין בו ארבעה על ארבעה טפחים, הוא מוקו עם פטור. מוקו עם פטור, אז אין בו את דיני הוצאה והכנסה מרשות לרשות, וודאי שמותר להוציא ממנו ואיליו. נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, תניה אומר רבי עקיבא, לא אמר רבי ישמעאל דבר זה. רבי עקיבא הגיב לדברי אותו תלמיד, שאמר לו בשם רבי ישמעאל, שלא נחלקו בית שמאי ובית הלל על מבוי שרוחב פתחו פחות מארבע אמות. דהיינו, שמבוי שרוחב פתחו פחות מארבע אמות, גם בית שמאי מודים לבית הלל, שהוא ניתר או בלחי או בקורה. מה הגיב על כך רבי עקיבא? תניה, למדנו בברייסה, אומר רבי עקיבא, לא אמר רבי ישמעאל דבר הזה. אומר רש"י על המקום, לא רבי ישמעאל אמר דבר זה, מוחזק אני בו, מוחזק אני ברבי ישמעאל שהוא חכם, ומעולם לא אמר דבר כזה, לא ייתכן שהוא אמר דבר כזה. בכל זאת, מסיים את הברייסה והלכה כאותו תלמיד. שואלת הגמרא, גופי קשיה, אמרס לוי אומר רבי ישמעאל דבר זה, אל מלייס אילחסי כבוסי, ועוד הר אמרס הלכה כאותו תלמיד. בהתחלה אתה אומר שרבי שמואל ודאי לא אמר דבר כזה. כלומר, ודאי שההלכה לא כך. ואילו תוך כדי דיבור אומר את הברייסה שההלכה כאותו תלמיד. איך הדברים מסתדרים אחד עם השני? אומרת הגמרא. אומר רב יהודה אומר שמואל לא יאמור או רבי עקיבא אלא לחדד בה את התלמידים. דהיינו, באמת אין הלכה כך, רבי שמואל לא אמר דבר כזה. אבל מה שרבי עקיבא אמר הלכה כאותו תלמיד, כי הוא נהנה מדברי אותו תלמיד, והוא רצה לחדד את התלמידים. מה הכוונה לחדד את התלמידים? מסביר התוספות בדיבור המסחי לחדד, לא הכוונה לחדד כמו שבשאר המקומות שבשס, שהוא ציפה שהתלמידים ישיבו תשובה, אלא לחדד, הנה, תראו איך התלמיד הזה מפלפל, באופן טוב וגם אתם תלמדו ממנו. כך גם רש"י מסביר. לחדד את התלמידים שישימו ליבם לתורה ויאמרו פלפול מליבם, לפיכך שבחו בפניהם. נו, אבל איפה האמת? מה קורה? הלכה כמו רבי ישמעאל. רבי ישמעאל אמר דבר כזה. אם הוא לא אמר דבר כזה, אז מה שייך לחדד את התלמידים? מה שייך לשבח את אותו תלמיד? אבל זה לא נכון מה שהוא אמר. מסביר הגאון ינקה וטויכן דבורוב, שבאמת לרבי עקיבא היה קבלה מרבותיו, שבית שמאי נחלקו על בית הלל גם במבוי שהוא פחות מארבע אמות. אבל בגוף הדבורים, מה שאמר אותו תלמיד, יש בזה הרבה מהסברה, יש בזה, הדבר יש בו מהפלפול הנכון, סברה נכונה, אלא שהאמת היא לא כך, כי כך מקובל אצל רבי עקיבא. ממילא זה מה שרבי עקיבא אמר, לא אמר רבי שמואל דבר כזה, רבי שמואל הוא אדם חכם וגם הוא ידע את הקבלה הזאת שבית שמאי נחלקו גם על מבוי שהוא פחות מארבע אמות, אבל אותו תלמיד אמר סברה מצוינת, ואתם שאר התלמידים תלמדו מאותו תלמיד. כך יוצא מתוך דברי הגאון ינקב כאן. אבל לפני שנמשיך על עוד נקודה אחת שראוי לעמוד עליה כאן, מה בעצם כל הסוגיה שלנו? האם בית שמאי חולקים על בית הלל במבוי שרוחב פתחו פחות מארבע אמות? הרי בכל מקרה הלכה לא כמו בית שמאי, בכל מקרה הלכה כמו בית הלל. אז מה זה משנה אם בית שמאי חולקים על בית הלל רק על מבוי שהוא רחב מארבע אמות, או גם על מבוי שהוא פחות מארבע אמות? הראשונים מתקשים בקושייה הזאת, הרש, בוערית ועוד. הם מיישבים שיש נפקימין גם לפי דעת בית שמאי, כי הלא למדנו לעיל בדף י' א' עמוד בייס, שרבי אליעזר מצריך לחיים. וכנראה כך הם הבינו שזה בדעת בית שמאי. אנחנו פוסקים כמו אותו רבי אליעזר לגבי פסי חצר. דהיינו, מה שבית שמאי אומרים לחי וקורה, מסביר רבי אליעזר שהכוונה לשני לחיים. ופוסקים כמותו לגבי חצר. ממילא אז יש לנו נפקמינה, אם בית שמאי לא דיברו על מבוי שהוא פחות מארבע אמות, אז גם אנחנו לא צריכים לחוש לדברי רבי אליעזר, שחצר שרוחב פיתחה פחות מארבע אמות, היא תצטרך שתי לחיים. זה הנפקמינה שיש מהסוגיה הזאת, האם בית שמאי דיברו גם על מבוי שהוא פחות מארבע אמות או לא. ואנחנו ממשיכים הלאה. אומרת הגמרא, ורב נחמן בר יצחק כומר ניר אין איתמר. הוא לא אמר הלכה כאותו תלמיד, אלא אמר נראין דברי אותו תלמיד. מה נפקמינה? התוספות שואלים מה נפקמינה, אבל גם כאן מסביר הגאון יענקב שבאמת אין נפקמינה, רק השאלה היא מהי הנוסח המדויק בו השתמש רבי עקיבא. נחזור לסוגיה הבאה, איתמר. אומר רבי ישוע בן לוי, כל מקום שאתה מוצא משום רבי שמואל, אמר תלמיד אחד לפני רבי עקיבא, אינו אלא רבי מאיר, ששימש את רבי שמואל ואת רבי עקיבא. כשמוצאים את הביטוי, תלמיד אחד אמר בשם רבי שמואל לפני רבי עקיבא, למי הכוונה, מי הוא אותו תלמיד? רבי מאיר. מי הוא אותו תלמיד ששימש את שניהם, גם את רבי שמואל וגם את רבי עקיבא? זה רבי מאיר. אז גם כאן הכוונה לרבי מאיר. איך יודעים שרבי מאיר שימש את רבי שמואל ואת רבי עקיבא? ממשיכה הגמרא ואומר דתניא, אומר רבי מאיר, כשהייתי אצל רבי שמואל, הייתי מטיל כאן קנטום לתוך הדיו. רבי מאיר היה סופר, כמו שנלמד עליו בגמרא, והוא היה מערב כאן קנטום בתוך הדיו. כאן קנטום, כמו שנלמד עליו, זה גורם שהכתב יתקיים. בתוספות מבואר, בתוספות בדיבר ובסל קנקנטו מבואר, שמדובר על חומר בצבע שחור. הוא היה מטיל אותו לתוך הדיו. ולא אומר לי דובור, רבי שמואל לא אמר כלום. לא אמר ביקורת על העניין. וכשבאתי אצל רבי עקיבא אסרה עליי, הוא אסר עליי להטיל קנקנטו לתוך הדיו. בהמשך הגמרא תסביר למה יש כאן צד לאיסור. אומרת הגמרא, איני, ואומר רבי יהודה, אומר שמואל משום רבי מאיר, כשהייתי לומד אצל רבי עקיבא, הייתי מטיל קנקנטום לתוך הדיו, ולא אמר לי דבר. וכשבאתי אצל רבי שמואל, אמר לי, בני, מה מלאכתך? רבי שמואל שאל אותי, מה מלאכתך? ומה אתה מתעסק? אמרתי לו, לבלר אני סופר. אמר לי, בני, אמר רבי שמואל רבי מאיר, בני, וזהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמיים היא, שמה אתה מחסר אות אחת, או מייתר אות אחת, נמצאת מחריב את העולם כולו. תיזהר, אתה סופר. שמה אתה מחסיר אות אחת, או מייתר אות אחת, ואתה מחריב את כל העולם. למה? בוא נראה מה שרשי מסביר. אומר רשי, מחסר אות אחת, והשם אלוהיקים אמס. פסוק בירמיהו, והשם אלוהיקים אמס. אם תחסר א', הרי אתה מחריב. אם מהאמת אתה מחסר א', אז יש בזה חירוף וגידוף נוראים. או, דוגמה נוספת, וידבר השם, אם תוסיף אות אחת, ותכתוב וידברו, שוב, מחריב את העולם. באותו עניין מסבירים גם התוספות. אם מייתר או מייתר אות אחת, אומרים תוספות, כמו בראשית ברא, אתה מוסיף וו, ברו אוי. אתה מחריב את העולם. אם אתה מוסיף עוד אחת או מייתר עוד אחת, את האלף של אמת. המהר"ל בתפארת ישראל, סימן סמך זין, הוא מקשה, זה לא נקרא מחריב את העולם, זה נקרא דברי חירוב וגידוף. למה כתוב מחריב את העולם? לכן הוא מסביר שלא זאת הכוונה. הכוונה, האותיות שבספר תורה, הסתכל בו איראיסי ובורו אלמה. באותיות האלה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ממילא, כאשר אתה מוסיף עוד או מחסיר עוד, אתה מבלבל את כל העולמות כולם. אתה מבלבל את כל העולם. כך גם אמר שום מסביר כאן בחידוש הגודס מעין זה, שהאותיות של הספר תורה הם שמותיו של הקודש ברוך הוא. וממילא כאשר הוא מוסיף או מחסיר אותיות, אז הוא מחריב את העולם. לא הכוונה לדברי חירוב וגידוף כמו שרשי ותוספות מסבירים, אלא באמת החרבה של העולם, כי העולם תלוי באותיות של הספר תורה. אומרת הגמרא, אמרתי לו, דבר אחד יש לי, וכאן קנטום שמו, שאני מטיל לתוך הדיו. בהמשך הגמרא תסביר מה זה תשובה לדברים שאמר רבי שמואל. אמר לי רבי שמואל, וכי מטילים כאן קנטום לתוך הדיו, ולא אמרה התורה, וכוסב ומוחו. כתוב לגבי פרשה סויטו, שהכהן יכתוב את פרשה סויטו ומוחו, ימחוק אותה על פני המים. כתב שיכול למחות, כתב שיכול למחות, אבל אם אתה מטיל קנקנטום לתוך הדיו, הכתב הזה לא יכול להימחק. מה הקשר לפרשה סויטו? בואו נראה מה שרשי מסביר. אומר רשי, רשי נמצא בסויטו, בסויטו חוף. רשי אומר שמה שהוא סובר, רבי שמואל סובר, שאפשר לקחת ספר תורה ולהשתמש בפרשה סויטו שבספר תורה לצורך עשיית מאמרים, המים מאמרים, לצורך מחיקת השם. דהיינו, כאשר הכהן כותב את פרשה סויטו כדי למחוק אותה במים, הוא לא צריך לכתוב לשמו לשם הסויטו הזאת. הוא יכול לקחת פרשה שכתובה בספר התורה ואותה להשתמש בה ולמחוק את הפרשה הזאת על פני המים. ממילא זה מה שהוא אמר לו. אם אתה תכתוב אם אתה תוסיף קנקנטום לתוך הדיו, אז הכהן לא יוכל להשתמש בפרשה הזאת לצורך פרשה סויטו. התוספות בדיבור המסחיל חוץ מסבירים שרבי שמואל דורש גזירה שווה. כשם שפרשה סויטו צריכה להיכתב בצורה שהיא יכולה להימחק, אותו דבר כל אותיות של הספר תורה הן צריכות להיות כתובות באופן שאפשר למחוק אותם. על קופונים. אז זה מה שהוא אמר לו, לא מטילים כאן קנטום לתוך הדיו. למה? כי צריך שהכתב של הספר תורה יהיה כתב שיכול להימחק. לפי התוספות מדובר על כל הספר תורה, לפי רשי על הכתב של פרשה סויטו. אומרת הגמרא, מהי כאומר לי ומהי כמהדר לי? מה אותו תלמיד, מה רבי מאיר השיב לרבי שמואל? רבי שמואל הזהיר אותו, הווה זהיר במלאכתך, שאם אתה מייתר או מחסיר אות, אתה מחריב את העולם. אז הוא אמר לו, יש לי כאן קנטום שאני מטיל לתוך הדיו. מה התשובה לדברים שאמר רבי שמואל? מסבירה הגמרא, אוכי כאומר לי, לא יביבוי בחסרות וביתרות אלו יתאינה דבוקיאנו. אני בקי, אז אין חשש שאני אוסיף או יחסיר אחת מהאותיות. אלא אפילו מי חש לזבוב נמי. דיל מאוסי ויוסי ותגי דדלת ומוחי כלי ומשווי לירש. גם לחשוש שמא יבוא זבוב וישב על הדלת ויעשה מהדלת ריש. ואז יבוא לידי חירוב וגידוף. שמה ישראל השם אלוהיקנו השם אחד, במקום דלת של אחד, יהיה כתוב ריש. יהיה בזה חירוב וגידוף נוראים. גם כאן אין מקום לחשוש ולמה, כי דבר אחד יש לי וכאן קנטום שמו, שאני מטיל אותו לתוך הדיו, ועל ידי זה הדיו לא יימחק. אם אין אז אין חשש. שמה אני יוסיף או יחסיר עוד, אין חשש כי אני בקי. שמה הדיו יימחק, אין חשש, כי הקנטום ישמור על הדיו שהוא לא יימחק. אומרת הגמרא, קש יש שימוש השימוש, קש יהיה אוסרו האוסרו. יש לנו כאן סתירה. מצד אחד, כתוב בגמרא, אומר רבי ישוע בן לוי, שאותו תלמיד למד קודם כל, אצל רבי שמואל ואחר כך אצל רבי עקיבא, ואילו אחר כך רבי יהודה אומר שמואל אומר שקודם כל הוא למד אצל רבי עקיבא ואחר כך אצל רבי שמואל. אז קשה סדר הדברים, אצל מי הוא למד קודם? אצל רבי שמואל או אצל רבי עקיבא? זה קושייה אחת. קושייה שנייה, מי אסר עליו את הקנקנטום? לפי מה שרבי יהודה אומר שמואל, מי אסר עליו את הקנקנטום? אסר עליו רבי עקיבא. כשהייתי אצל רבי שמואל הייתי מטיל קנקנטום לתוך הדיו ולא אמר לי דבר. כשבאתי אצל רבי עקיבא אסרה עליי. כך לפי מה שאומר רבי ישוע בן לוי. אבל לפי מה שאומר רבי יהודה אומר שמואל זה בדיוק הפוך. כשהייתי אצל רבי עקיבא לא אמר לי דבר. כשבאתי אצל רבי שמואל אמר לי לא להטיל קנקנטום לתוך הדיו. אז קשה שתי קושיות, אצל מי הוא שימש בהתחלה ואצל מי הוא שימש בסוף, ומי הוא זה שאסר עליו את הקנקנטום. אומרת הגמרא, בשלמי שימוש המשימוש לא יקר שיהיה. מי קורא עושה לקמי דה רבי עקיבא, בהתחלה הוא בא ללמוד לפני רבי עקיבא. והוא מדלוי מוציא למי קמה לידי, הוא לא הבין מה שרבי עקיבא אמר. רבי עקיבא כתוב בסויטו ממחס, שמשמת רבי עקיבא בטל כבוד התורה. מסביר רש"י שרבי עקיבא היה דורש על כל קוץ וקוץ ועל כל תג ותג. וזה כבוד התורה. ממילא היה חריף מאוד, היה קשה לעמוד על סוף דעתו. אז בתחילת לימודו, בתחילת שימושו, הוא היה אצל רבי עקיבא, אבל הוא לא הבין מה שרבי עקיבא אמר. ואז מה הוא עשה? עושה לקמיד רבי שמואל, וגומר גמורה. הוא למד. רבי שמואל לימד אותו. אחרי שהוא כבר למד, עודר עושה לקמיד רבי עקיבא, וסובר סבורה. אבל בהתחלה, לפני שהוא עדיין למד, הוא לא יכל להבין מה שרבי עקיבא אמר, אז היה צריך ללכת לפני רבי שמואל שילמד אותו, ורק אחר כך הוא הוכשר לבוא לפני רבי עקיבא שילמד אותו סברה. אלו אוסרו האוסרו קשי, מי אסר? האם רבי עקיבא אסר או רבי שמואל אסר? אומרת הגמור קשי. הגמור לא אומרת טיובתה, הגמור אומרת קשי. טיובתה זה נקרא פרחה, קושייה שאין עליה פרחה. קשי זה נקרא שיש תשובה, רק הגמור לא ינוח תולה את תשובה. מהי התשובה שיכולה להיות כאן? אז בהגוס ובלעזר מוישה הורוביץ הוא מסביר שיכול להיות שיש תשובה שתלוי האם האיסור להטיל כאן קנטום הוא איסור דווקא על פרש עשו איתו או איסור לכל התורה כולה. מה שרבי שמואל אסר לו הוא אסר לו לכל התורה כולה כמו שהתוספות מסבירים. מה שרבי עקיבא אסר לו הוא אסר לו רק לפרש עשו איתו בלבד. אז לכן לא קשה מדברי האוסר על האוסר. ממשיכה הגמרא ואומרת, תניה רבי יהודה אומר, רבי מאיר היה אומר, לכל מטילים כאן קנטום לתוך הדיו חוץ מפרשת סוטה. לכל הדברים שמצוותם בכתיבה בדיו על גבי קלף,
כל הלשון
אפשר להטיל לתוך הדיו כאן קנטום חוץ מפרשת סוטה. פרשת סוטה היא צריכה להיות כתובה באופן שהיא יכולה להימחק, כמו שכתוב בתורה, וקוסה וקויה נשאו לו ישאל בספר ומוכל מהמורים, שפרשת סוטה צריכה להיות ראויה להימחק על פני המים. אז לכן, כאשר כותבים פרשת סוטה, אי אפשר, אסור, לערב קנקנטום בתוך הדיו, צריך לאפשר לפרשת הסוטה שהיא תהיה ראויה להימחק. ולא איזו בלבד. גם כאשר כותבים ספר תורה, ללא קשר לפרשת סוטה, גם כאשר כותבים ספר תורה ומגיעים שם לפרשת סוטה, אסור לכתוב את פרשת סוטה שבספר תורה כאשר בדיו יש כאן קנטום. ולמה? מסביר רש"י נקרא בפנים, דקוסובר אם בא למחוק לה מן התורה מוחק. רב יהודה סובר שאפשר לכתוב, אפשר לקחת את פרשת סויטו שכתובה בספר תורה ולהשתמש בפרשת סוטה שכתובה בספר תורה לצורך סוטה. נמצא אם כן שכאשר כותבים את פרשת סויטו שבספר תורה אסור לכתוב אותה עם קנקנטום שבדיו. למה? כיוון שפרשת סויטו גם כאשר היא כתובה בספר תורה היא צריכה להיות ראויה להימחק, כי אפשר להשתמש בה לצורך סוטה. אומרת הגמור, ורב ינקן, והוא אומר משמוי חוץ מפרשת סוטה שבמקדש. מהי בעיניו? אומרת הגמור, אומר רב ירמיה, למחוק לה מן התורה אי כבעיניו. דהיינו, שרב ינקן אוסר רק את פרשת סוטה שבמקדש. דהיינו, רק פרשת סוטה שנכתבת לשם סוטה. אותה אסור לכתוב עם דיו שמעורב בקנקנטום. אבל פרשת סוטה שנכתבת בספר תורה, מותר לערב בדיו שכותבים את פרשת סוטה שבספר תורה, מותר לערב בדיו קנקנטום, כיוון שאי אפשר להשתמש בפרשת סויטו שכתובה בספר תורה לצורך סוטה. אז אם כן המחלוקת, האם אפשר להשתמש בפרשת סויטו שכתובה בספר תורה לצורך סוטה או לא? שואל רב עקיבא איגר, הרי פרשת סוטה צריכה להיכתב על ידי כהן, כמו שכתוב בתורה, וקוסה וקויה נשאוי לו ישראל בספר ומוכל מהמורים, ככה כתוב ברמב״ם, בפרק ד' מלכו ישראל איתו הלוך את אס. נמצא אם כן שכל עוד כותב את הספר תורה ישראל ולא כהן, בכל מקרה אי אפשר להשתמש בזה לצורך השקיית סוטה. אז מה אם כן הבעיה? למה שיעשו לערב שם קנקנטום? הרי כל עוד שישראל כתב את הספר תורה ולא כהן, בכל מקרה אי אפשר להשתמש באותה פרשה סויטו לצורך השקיית סוטה, קושייה גדולה. למעשה להלכה אנחנו פוסקים שמעיקר הדין אפשר לערב כאן קנטום בדיו שכותבים בו את הספר תורה, כיוון שהיום אנחנו לא משקים סוטות בדברים הללו. אבל בכל זאת כתוב ברמב״ם, וככה פוסק השולחן אור ביורדי סימן ריש עין א' סיבוב, שמצווה לכתחילה שלא לערב כאן קנטום בתוך הדיו. נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, והניתנוי כהניתנוי דתניה, אין מגילתה כשירה להשקות בה סוטה אחרת. מגילת סוטה שנכתבה לשם סוטה אחת, אסור להשתמש באותה מגילה להשקות בה סוטה אחרת. כגון, מגילת סוטה שנכתבה לשם סוטה מסוימת, ואחר כך אותה סוטה הודתה שהיא נטמעה, הדין הוא שלא משקים אותה. האם מותר לקחת את אותה מגילה ולהשתמש בה לצורך סוטה אחרת? כתוב, לפי תנא קמא, אין מגילתה כשרה להשקות בסוטה אחרת, ולמה? כי המגילה צריכה להיכתב לשמו, לשם אותה סוטה שרוצים להשקות אותה במגילה הזאת, במים שהמגילה נמחקה בהם. רבי חבר יושיע במגילתה כשרה להשקות בסוטה אחרת. אז הנה, זה הוויכוח. רבי יהודה שאומר שאפשר ליטול את פרשת סוטה שם הספר תורה, הוא סובר שמגילת סוטה כשרה גם אם היא לא נכתבה לשמו. אבל רבי אלגב שאומר שאי אפשר לכתוב, אי אפשר להשתמש בפרשה סויטו שבספר תורה לצורך השקיית הסוטה, הוא סובר שמגילה סויטו צריכה להיכתב לשמו. דוחה הגמורה ואומרת לא. אומרת הגמורה, אומר הפופה דיל מלוי, עד כאן לא כי אומר תנקה מאוסום, אלא כיוון דאינטיק לשם רוחל, תולוי הודרו מינטיקי לשום ליו. לכן תנקה מאומר שמגילת סוטה שנכתבה לשם סוטה פלונית, אי אפשר להשקות בסוטה אחרת, משום שהמגילה התייחדה לשם אותה סוטה, אז אי אפשר להשקות בסוטה אחרת. אבל גבי תוירו דסטום מכתב אוכנה מדי מחכינן, אבל גם אותו תנקה שאומר שמגילת סוטה שנכתבה לשם סוטה אחת, אי אפשר להשקות בסוטה אחרת, גם הוא מודה שפרשת סוטה שבתורה אפשר להשתמש בה לצורך השקיית סוטה. למה? כי היא לא נכתבה לשם סוטה מסוימת, היא נכתבה בסתומה. מצד שני, אומרת הגמרא, אומר רב נחמן בר יצחק דיל מלוי עד כאן לא יקום הרב אחי בר יושיע אוסום, אלא דאיכתב מי יש לשם סוטה באוילום. גם רב אחי בר יושיע שסובר שמגילת סוטה שנכתבה לשם סוטה אחת, מותר להשתמש בה לשם סוטה אחרת, משום שזה נכתב לשם סוטה. אבל תורה, פרשת סוטה שבתורה שלא נכתבה בכלל לשם סוטה, גם הוא מודה שאי אפשר להשתמש בזה לצורך השקיית סוטה, כי היא לא נכתבה לשם סוטה. אומרת הגמרא, ולייסלי לרב אחי בר יושיע עוד אתנן, אותו רב אחי בר יושיע שאומר, שמגילת סוטה שנכתבה לשם סוטה אחת, הדין הוא שמותר להשתמש בה לשם סוטה אחרת. מותר להשתמש באותה מגילה ולהשקות בה, ולמחות אותה במים ולהשקות בסוטה אחרת. האם הוא לא סובר מה שלמדנו לגבי גט? כתב גט לגרש את אשתו ונמלח. אדם כתב גט לגרש את אשתו והוא התחרט. יש לו גט שאין בו שימוש, הוא מצאו בנראו. מצא אותו בן עירו, שהוא גר באותה עיר, בגט כותבים את השם של העיר, ובנוסף לכך, השם שלו ושל אשתו שווים לשם של כותב הגט ושל אשתו, ואמר לו, שמך כשמי, שם אשתך כשם אשתי, אז בוא תביא לי את הגט. כל הפרטים מסתדרים, גם שם העיר, גם שם המגרש וגם שם המתגרשת, הכל זהה. אז בוא אני אשתמש בגט שלך, אומרת הגמרא, פסול לגרש בו. למה? כמו שכתוב, וכוסב לא, וכוסב לא לשמו. ממילא, אומרת הגמרא, אז גם לגבי סויטו, כתוב, ואוסו לא הכהן, אוסו לא לשמו. אז איך אפשר בפרשה סויטו שנכתבה לשם סוטה אחת, להשתמש באותה פרשה סויטו להשקיית סוטה אחרת? אומרת הגמרא, אוך ישתו אוסו וכוסב לא, כסיב, באינן כסיבו לשמו. אוכל ואוסו לא כסיב, באינה נשיא אל ישמו, עשי עוד ידי מחיקי. פרשה סויטו, מה כתוב? ואוסו לא, לא וכוסב לא, ואוסו לא, מה זה ואוסו? למחוק. לקחת את פרשה סויטו, ולהכניס אותה לתוך מאמורים, את זה הוא יעשה לשמו. הכתיבה, הכתיבה לא צריכה להיות לשמו, ואוסו, דיינו המחיקה צריכה להיות לשמו. אז אף על פי שהכתיבה הייתה לשם סוטה אחרת, אם המחיקה היא לשם אותה סוטה, הדין הוא שזה שפיר דומי. אגב, שעסקנו קודם בעניין של רבי מאיר, שהוא שימש את רבי שמואל ורבי עקיבא, ממשיכה הגמרא לעסוק בעניינו של רבי מאיר. אומרת הגמרא, אומר רב אחי בר חנינא, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאין בדורו של רבי מאיר כמותו, אין בדורו של רבי מאיר גדול כמותו, ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו? למה ההלכה לא נקבעה כמו רבי מאיר, מאחר שהוא היה גדול ביותר? מה זאת אומרת לא נקבעה הלכה כמו רבי מאיר? הרי קיימלון סתם מסניסין רבי מאיר. אז הנה, רבי סתם את המשניות הליבד רבי מאיר. ראיתי לבאר בשם ספר יד מלאכי, למה לא נקבעה הלכה כמותו בכל מקום? כמו שנלמד בהמשך המסכת בדף ממבום עמוד בייס, שכאשר יש מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה, הלכה כרבי יהודה. כאשר יש מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יויסי, הלכה כרבי יויסי. אז אם כן, שואלת הגמרא, אם רבי מאיר היה כל כך גדול, למה לא נקבעה הלכה כמותו בכל מקום? אומרת הגמרא שלו, יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו. שהוא אומר על תמה טהור ומראה לו פנים, על טהור תמה ומראה לו פנים. רבי מאיר היה חריף, והוא היה אומר על תמה שהוא טהור ומראה לו פנים, מראה לו סברה, להתר, לטהר. אומר על טהור שהוא תמה וגם לו הוא מראה צדדים לטמאות. אז לכן לא קבעו הלכה כמותו. אז מה הכוונה? רבי מאיר היה משנה את הדין? הוא היה מטהר את התמה ומטמא את הטהור. יהויין ברך, שרך אומר, אני אקרא את לשונו, שהיה מראה כאילו מטמא את הטהור. לא שבאמת הוא היה מטמא את הטהור, הוא היה מראה פנים כאילו לטמאות את הטהור ולטהר את הטמא. נו, אז אם כן, אז למה לא קבוע הלכה כמותו? מסביר רבני יהוידו, מפני שאם היו קובעים הלכה כמותו, היו אנשים טמאים ואומרים, מי אמר שרבי מאיר באמת כך התכוון לפסוק הלכה? אולי מה שהוא אמר את דבריו זה רק היה כאילו, זה רק היה בבחינת שהוא רוצה לטהר את התמה ומראה לו פנים, אז אי אפשר לקבוע הלכה כמותו, אולי הוא לא התכוון לכך. ממשיכה הגמרא ואומרת, תנה, לא רבי מאיר שמו, אלא רב נהוראי שמו. האמת שקראו לו רב נהוראי, לא רבי מאיר. ולמה נקרא שמו רבי מאיר? מפני שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה. אז לכן קראו לו מאיר על שם שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה. נו, אז מה ההבדל בין נהוראי למאיר? שישאירו כבר את השם נהוראי? נהוראי זה גם לשון אור. אז באמת הרך גורס שבאמת רב מאיה שהיה שמו, לא רב נהוראי היה שמו. כי אם נהוראי היה שמו, אז היו משאירים אותו כך. ממשיכה הגמרא ואומרת, ולא רב נהוראי שמו. היה חכם אחר שקראו אותו בשם רבי נהוראי, ושם לא רב נהוראי היה שמו, אלא מה? רב נחמיה שמו. ואמר לו רב לזר בן ערך שמו. ולמה נקרא שמו נהוראי? שמנעיר עיני חכמים בהלכה. אומרת הגמרא, אומר רבי איידה מחדד בני מחברוי, משום דחזיסי לרבי מאחוירי. אומר רשי, חזיסי לרבי מאיר מאחורי, כשלמדתי לפניו, ישבתי בשורה של אחריו. אז לכן אני מחודד יותר מחבריי, כי ראיתי את רבי מאיר, לא את פני רבי מאיר, אלא את אחורי רבי מאיר. ואילו חזיסי מקמי, אבי מחדד נטפי, אילו הייתי רואה אותו מלפניו, את פני רבי מאיר, ראיתי מחודד עוד יותר. דחסיב, והיו עיניך רואות את מורך. אז הנה רואים שיש מעלה לראות את פני הרב. אומרת הגמרא, אומר רב אבוי, אמר רבי יוחנן, תלמיד היה לו לרבי מאיר וסומכוס שמו, שהיה אומר על כל דבר ודבר של תומה, 48 טעמי תומה. ועל כל דבר ודבר של טהרה, 48 טעמי טהרה. מה זה המספר 48? מסביר המערשו, על פי הגמרא בנדורים למתחס עמוד א', הגמור אומרת, 50 שערי בינה נבראו בעולם. 49 ניתנו למשה רבינו. ה-50 לא ניתן לו. שנאמר ותחסריהו מעט מאלוהיקים. מוישה רבינו חיסר מעט מאלוהיקים. הקדוש ברוך הוא ברא 50 ולמוישה ניתן 49. אז הנה, אותו תלמיד של רבי מאיר שסומכוס שמו, הוא הגיע כמעט עד משה רבינו. נגלו לו 48 שערי בינה. ככה מסביר המהרש"א. אומרת הגמרא, תנא תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ ב-150 טעמים. מה החוכמה לטהר את השרץ ב-150 טעמים? זה הרי טעמי הבל. כך מקשים תוספות. התורה הרי טימאה את השרץ. מה זה עוזר 150 טעמים לטהר את השרץ? אומר תוספות, לא הכוונה לטהר את השרץ בתומת מגה. הכוונה בתומת מסה. אדם שנושא נבלת חיה, אף על פי שהוא לא נוגע בה. יש משהו שמפריד ביניהם, אבל מכיוון שהוא נושא את נבלת חיה הוא תמה, בתומת מסה. 150 טעמים לטהר את השרץ בתומת מסה. ממשיכה הגמרא אומר, הנה אני אדון ואתערנו. ומה נחש שממית ומרבה תומת טהור? נחש, הוא נושך, הוא ממית, ומית אדם ממית בהמה, הוא מרבה תומה בעולם, תומת מת או תומת בהמה. בכל זאת הדין הוא שהוא טהור. אומר רש"י, טהור כשמת דאו שמונה שרצים כסיבי. כתוב בתורה שמונה שרצים טמאים במותם, הענקה, הכוח, הלטאה. אבל נחש הוא לא מטמא לא בחיה ולא במותו. התוספות מסבירים באופן אחר, התוספות מסבירים שהוא לא מטמא בעדשה כשרץ אלא בכזית כנבילה. על כל פעם, אם הנחש אף מישהו מרבה טומאה, יש בו משהו שהוא טהור, יש בו נקודה טהרה, שרץ שאין ממית ומרבה טומאה, לא יקור שכן שהוא טהור. ממה הוא טהור? לפי תוספות הוא טהור מטומאת מסה. עכשיו זה הנושא כאן, לתאר אותו שהוא לא יתאבא במסה, כמו שהאמת, שהוא לא מתאבא בטומאת מסה. אומרת הגמורה ולוי, מייסקוץ בעל מקוביד. הנחש, כאשר הוא נושך הוא ממית, אז אין הכוונה שהוא מרבה תומה בעולם, הוא עושה מייסה קוץ. לפעמים אדם יכול לגעת בקוץ ולמות. אז מה נגיד, שהקוץ מרבה תומה בעולם? לא. כי, אז אותו דבר הנחש גם, הוא אמנם ממית, אבל זה לא נחשב שהוא מרבה תומה בעולם, אז ממילא קל וחומר הוא לא קל וחומר. ממשיכה הגמרא ואומרת, עומר אבא ועומר שמואל שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל. הללו אומרים הלכה כמותינו, והללו אומרים הלכה כמותינו. בית הלל היו מרובים ובית שמאי היו חריפים. שלוש שנים, אומרת הגמרא, שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל כמו מההלכה. אומרת הגמרא, יצא בת קול ואמרה, אילו ואילו דברי אלוהיקים חיים. בת קול זה דרגה בנבואה. הרמב"ן בפרשת תצווה על הפסוק של אורים ותומים אומר שגם אחרי שפסקה נבואה עדיין היו משתמשים בבת קול. בת קול היא דרגה פחותה מנבואה. בת קול, תוספות בסנהדרין י' א' עמוד א' מסבירים שלא היו שומעים את הקול שיוצא מהשמיים, אלא בת קול, כמו אדם שמכה בכוח ושומעים את ההד של הקהל למרחוק. כך גם כאן היו שומעים את התגובה של הקול שיוצא מהשמיים. יצא בת קול ואמרה, אילו ואילו דברי אלוהים חיימן, והלכה כביס אילל. שואלת הגמרא, וכי מאחר שאילו ואילו דברי אלוהים חיים, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם? אם האמת כשניהם, אז למה הלכה כמו בית הלל? אומרת הגמרא, מפני שנוחים ועלובים היו. מהי הכפילות נוחים ועלובים? אז ראיתי בשם הבן יהוידע הוא מסביר, נוחים זה כלפי חוץ, ועלובים זה מבפנים. יש אדם שהוא נוח ונחמד מבחוץ, אבל מבפנים הוא רע. בתוכו הוא בוער כאש. בית הלל היו נוחים כלפי חוץ, וגם עלובים בפנימיותם. אומרת הגמרא, ושונים דבריהם ודברי בית שמאי. כאשר הם היו חולקים על בית שמאי, הם לא היו מבטלים את דברי בית שמאי. הם היו שומעים את דברי בית שמאי ודנים בדבריהם. ולא עוד, אלא שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם כאותה ששנינו. מי שהיה ראש עובר ובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, בית שמאי פוסלים. מבואר שמי שהיה ראש עובר ובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, זה גם הולך על סוכה גדולה, שראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, וגם הסוכה הקטנה, הסוכה שיש בה רק כדי ראשו ורובו, והיא לא מחזיקה את שולחנו. האם הסוכה הזאת כשרה או פסולה? אומרת הגמרא, בית שמאי פוסלים ובסילים למכשירים. אמרו בית הלל לבית שמאי, לא כך היה מעשה, שלחו זקני בית שמאי וזקני בית הלל לבקר את רבי יוחנן בן אחויראניס, ומצאו שהיה יושב ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית. אז הנה אנחנו רואים ש כאשר ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, מקיימים בזה מצווה סוכה. אבל אם נשים לב איך בית הלל מתנסחים, זקני בית שמאי וזקני בית הלל, הם מקדימים, אומר רשי, את בית שמאי לבית הלל. אומרת הגמרא, אמרו לו אין בית שמאי, משם ראיה, אף הם אמרו לו, אם כך היית נוהג, לא קיימת מצווה סוכה מימיך ללמדך. אז מכאן אנחנו רואים, מזה שנפסקה הלכה כמו בית הלל, מכאן יש ללמוד שמה, שכל המשפיל עצמו הקדוש ברוך הוא מגביאו, וכל המגביא עצמו הקדוש ברוך הוא משפילו, כל המחזר אחר הגדולה, הגדולה בורחת ממנו, וכל הבורח מן הגדולה, הגדולה מחזרת אחריו. כל הדוחק את השעה, שעה דוחקתו. מה הכוונה דוחק את השעה? נקרא את דברי רש"י. מתייגע להעשיר ולהתגדל ורואה שאינו מצליח, ואף על פי כן חוזר והולך למרחקים, ומכניס עצמו לגבוהות. שעה דוחקתו, וכל הנדחה מפני שעה, שעה עומדת לו. שואל המהר"ל בבאר הגוילו, תחילת שער החמישי, שואל המהר"ל, נו אז מה? פוסקים כמותם כי הם היו ענבים? צריך לפסוק כמו מי שאומר את האמת, כמו מי שמכוון לאמיתה של ההלכה. מה השייכות בין ענבה למן פסק הלכה? אומר המהר"ל, מי שענב הוא מתייחס לגופם של דברים. אדם שרודף אחרי כבוד לא יודע על הטעויות שלו, והוא יצדיק, הוא יחפש אחרי כבוד גם במחיר של האמת. גם כאשר הוא לא מגיע לאמת, הוא יחפש את הכבוד ולא את האמת. לעומת זאת, אדם שהוא ענב, אדם שהוא סבלן, יחפש את האמת, יחפש לכוון להלכה ולא את הכבוד שלו האישי. ממילא, אז זה סיבה שההלכה תיקבע כמותו, כי הוא מחפש וחוקר אחר האמת. כך מסביר המהר"ל. אומרת הגמרא, טוב רבנו, שתי שנים ומחצונך לקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים, נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, והללו אומרים, נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא. תוספות בתירוץ שני אומרים, שבצדיק ודאי שנוח לו שנברא, נימנו וגומרו, נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. אומר תוספות, זה לא הולך על צדיק, אבל צדיקים, אומר תוספות, אני אקרא בפנים את השורות האחרונות בעמוד, אוכל אירי בסתם בני אדם, אבל צדיק אשרב אשרי דורו, אשרב שהוא נברא ואשרב שהוא הגיע למה שהוא הגיע. ועכשיו שנברא, זה הולך לא על צדיק, יפשפש במעשיו, ואמר לו ימשמש במעשיו. יש כאן הגעה למטה, שהפשפוש הולך על המעשים שהוא כבר עשה, המשמוש הולך על המעשים העתידיים. ימשמש ויבדוק איזה מעשים הוא צריך לשפר, והוא יתקן אותם באמת בעתיד.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.